אנחנו הגענו למילה עוצה במסכת שבת דף ע"ז, המילה האחרונה בעין היה שבת ב' עמוד 148. רואים את זה בצילומים? אז את ההמשך בגמרא אין, אבל את ההמשך בעין היה יש. אני קורא אצלי עוצה, אומרת הגמרא חציצה. מה זה עוצה? אומר רש"י, גדר קוצים או לולבים. כלומר, גדר שמפרידה בין רשויות, כשהגדר הזאת היא עשויה לא מלבנים וכו', אלא היא עשויה מקוצים ולולבים. אם כן, איזה מין גדר צומחת כזאת. אומרת הגמרא, אם כן, למה עוצה, גדר מקוצים, נקראת עוצה, מלשון מה? האות ה' והאות ח' כידוע בלשון הקודש מתחלפות, גם בארמית. אז הוצה, חציצה, אומר רש"י, אין את זה אצלכם, אני קורא אצלי, חציצה אינו דבר קיימה, אלא חציצה באלמה. כלומר, אם יש בין שתי רשויות הפרדה, למשל, מחומת לבנים, ואני כבן אדם רוצה לעבור מהרשות האחת לרשות השנייה, גדר האבנים הזאת חוצצת בעדי חציצה עצומה. כלומר, אני לא יכול לעבור, כי הגדר היא חוסמת אותי. אבל אם סך הכל יש גדר קוצים או גדר לולבים, אז אפשר בקלות לעבור את הגדר. אם כן, אומרת הגמרא דבר עצום. תדע לך שהחציצה שיש בין רשויות, תכף נעמיק את זה, החציצה הזאת היא צריכה להיות לא יותר מאשר גדר של קוצים או לולבים. אבל אל תבנה חומות שמפרידות יותר מדי בין רשויות, שתכף נראה שזה לא רק רשות היחיד ורשות הרבים, אלא בין רשויות, שזה תפיסות עולם, שזה אוכלוסיות, כל מיני סוגים של רשויות. אם כן, אני חוזר שוב, עוצה חציצה, אומר רש"י, עוצה גדר קוצים ולולבים, חציצה אינו דבר קיימה, לא דבר שהוא קיים, לא חציצה שהיא חציצה חזקה, תקיפה, קיימת, אלא חציצה באלמה. מה שנקרא היום החבר'ה קוראים לזה בכאילו, כן? חציצה בכאילו. טוב, בסדר. אז יש לפנינו פסקה קצרה בעין היה, אבל ארוכה מאוד, גם במקומות אחרים וכמובן ברעיון. בואו נקרא, פסקה כ"ב, יש את זה לפניכם? חבריה, יש. אומר הרב, פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח אמיץ, לחומה, בריח ודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם, שכל אחד הוא עולם בפני עצמו, מצד אחד. מצד שני, כשם שהוא חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוג קלוש. המורה או המורה, אותו פילוג, כי רק אות נדרש לסימן המחשבה, שהרשויות המיוחדות צריכות איזו חציצה ביניהן. ועצם השמירה יעשה רוח הטוב והיושר, הנובע מתקומת רוח האדם באור השם אשר עליו, מאור תורה אשר תחייהו. נפלא מאוד. טוב, עכשיו בואו נעשה סיבוב. נעסוק היום בסוגיה הזאת משני ממדים. כלומר, קודם כל, בממד שקשור לקשר שבין הכלל והפרט בישראל, קודם כל, סוגיה שלמה בפני עצמה, איך אנחנו מחברים בין הפרטים, בלי נדבר על זה היום בלילה בשיעור, בעזרת השם. וב', חוץ מהיחס שבין הכלל והפרטים בתוך עם ישראל, מה היחס בין כלל ישראל לכלל האנושות, וכלל ההוויה, וכלל העולם והעולמות. אז היום ננסה להספיק את שני הממדים האלה. אז קודם כל, אנחנו ניפגש עם שני מקורות בספר אורות, כדי קצת יותר להעמיק את הסוגיה. דבר ראשון, אי אפשר שלא להזכיר, בספר אורות, אורות ישראל, מי שרוצה לכתוב מקור, אם יש פה ספרי אורות, יש ספרי אורות פה? אני מציע לחלק. מי שרוצה, מי שיכול לפתוח בספר אורות, פרק פרק ב', אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', בספר אורות, זה עמוד קמ"ד. זאת פסקה אחת שנרצה לעסוק בה היום. פסקה שנייה, מי שרוצה לכתוב מקור, זה בפרק ו', פסקה ו', עמוד קס. אם כן, ספר אורות שני עמודים, עמוד אחד קמ"ד, עמוד שני קס. פסקה ג', בקוף ממד, פסקה ו' בקוף סמך. האמת שהנושא הזה הוא באמת נושא רחב מאוד, אבל ניגע בשתי נקודות מאוד מאוד עקרוניות, וממנה, מהעיקרון של שתי הנקודות האלה אפשר להמשיך הלאה ולהפליג לכל סוגי החציצות שצריכות להיות סך הכל עוצה. בואו נתחיל בפסקה ג', אורות ישראל, פרק ב', פסקה ג', עמוד קוף ממד, בספר אורות. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. נקרא כמה שורות. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. אנחנו נגיע למשפט הזה יותר מאוחר. לא כן ולמה? מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. אבל בישראל זה בדיוק אחרת, להפך. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. על כן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל, והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. מדוע? מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. בואו נעשה סדר. האדם באופן טבעי הוא יצור חברתי, ולכן החיבור הבסיסי של האדם, דיברנו על זה כמה פעמים, זה הזכר והנקבה. כלומר, אדם לפי המילון של התורה שווה זכר ונקבה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם הוא יצור מחובר, חבר, חברה, משני צדדים בסיסיים שנקראים זכר ונקבה. יותר מזה, האדם הוא יצור חברתי. אדם חי בחברה. אדם קשור לעם. ולכן הרב אומר גם בספר אורות, בסוגיה שאנחנו עסקנו בה בהזדמנות אחרת, שלושה כוחות מתפקים במחננו, אורות התחילה פסקה י"ח, שאחד מהממדים שהם טבועים בטבע האדם, זה היותו קשור לאומה. היותו קשור אל הקודש, אל אלוהים, היותו קשור לאומה, לאומיות, ויותו קשור לממד האנושי המיוחד, שזה יותר קשור לצד השכלי והמוסרי שמייחד את האדם מבעלי החיים הצומחים והדוממים שבמציאות. בכל אופן, אם כן, האדם הוא יצור חברתי. החיבור הבסיסי שבתוכו זה הזכרי והנקבי, והחיבור היותר רחב שבתוכו, קודם כל בשלב הזה, זה האומה שאליה הוא שייך. אחר כך יש חיבור יותר כללי, נראה בהמשך, אנושיות, ויש חיבור יותר כללי, קוראים לזה הוויה. בפסקה הזאת הרב מתעסק בנקודה אחת. מה היחס בין הפרט והחברה, הלאומיות, בעם ישראל, באופן מהותי, לבין הפרט והחברה אצל אומות העולם? האם יש הבדל עקרוני? אז קודם כל, באופן בסיסי אמרנו מקודם, שכל פרט הוא קשור אל הכלל, יש לו קשר חברתי. נכון, אל הכלל. אבל האם החברתיות הזאת, זה איזושהי, נקרא לזה היום, פסיכולוגיה ציבורית, פסיכולוגיה חברתית, או שהכלל הזה, הקשר של הפרט אל הכלל הזה, הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר יסודי? אומר הרב, בזה בדיוק נבדל הקשר בין הפרט לכלל בישראל, לפרט והכלל באומות העולם. אני קורא, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כלומר היחס שבין כלל ישראל, כאן הרב קורא זה כנסת ישראל, לבין היחידים שבישראל, לבין כל פרט בישראל, הוא משונה, שונה, ולכן הוא גם קצת נראה לפעמים משונה, מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. אופי הקשר בין הקבוצה הלאומית לבין האזרחים שהם האזרחים של הקבוצה הלאומית הזאת שונה במהות, בתכונה, בהגדרה, בין ישראל לאומות העולם. מה השוני? אומר הרב, הרי אנחנו יודעים שהממד הפנימי, שהוא בעצם המהות של כל אדם, זה האלוהי. האם יש קשר, למשל אצל אומות העולם, בואו נתחיל בהם, בין ההופעה האלוהית שבג'ורג' נקרא לו, בסדר? האם יש קשר בין ההופעה האלוהית הג'ורג'ית של ג'ורג' לבין האומה השוודית למשל שאליה הוא שייך? כלומר, האם הלאומיות, הקיבוץ החברתי שנקרא שוודיה, שוודים, האם הוא, יש לו משמעות בקשר שבין ג'ורג' הפרטי לבין אלוהים? הרי המהות של האדם זה נקודת הקודש, האינסופי האלוהי שבו. האם צלם אלוהים שבאדם, הגוי, יש לו שייכות עצמית מהותית לממד הלאומי של אותה החברה שאליה הוא קשור, שבה הוא חי? אומר הרב, כל הקיבוצים הלאומיים, כל קבוצה לאומית, נקרא לזה היום עם, ארץ, מדינה, נותנים הם ליחידיהם, לכל אחד מהפרטים האזרחים, רק את הצד החיצוני של המהות. כלומר, המהות של כל יחיד לא נשאבת מהערך הקבוצתי הלאומי החברתי של החברה אצל אומות העולם. רק את הצד החיצוני. נכון, אני חוזר לשוודיה, אני אקח את הדוגמה הזאת, של העם השוודי יש איזה מנטליות, יש איזה צורת חשיבה, יש איזה סגנון נפשי, יש איזשהו אפילו מאכל אהוב. נכון, כל זה נכון. ונכון שיש לזה השפעה על כל יחיד ויחיד בחברה השוודית. זה נכון. אבל אנחנו עכשיו מדברים על המהות, על הקשר שבין היחיד השוודי לבין אלוהים. האם יש הבדל בין גוי שומר שבע מצוות בני נוח שוודי, לבין גוי פולני, לבין גוי אמריקאי, לבין גוי תימני? גוי אני מדבר כרגע. התשובה היא לא. תכף נראה מדוע. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, אבל השייכות אל אינסוף האלוהי אצל כל גוי, זה שואב כל אדם, כל גוי, פרטי, מנשמת הכל. הוא לא חייב לעבור דרך החטיבה הלאומית, אלא הוא עובר דרך הכלל האנושי. הכלל האנושי, נראה זה בהמשך את המשפט הזה. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל, מנשמת אלוהים, שלא באמצעות הקיבוץ. הגוי הפרטי לא זקוק ללאומיות חברתית כדי ליצור קשר עם אלוהים, אלא הוא כאדם פרטי קשור אל אלוהים בלי קשר לממד הלאומי שאליו הוא שייך. נכון, אני חוזר שוב, שהממד הלאומי נותן לזה סגנון, נותן לזה צבע, נותן לזה ריח, בסדר, נכון, אני לא אומר שלא. אין לספק שהמחשבה, המנטליות היא משפיעה, זה ברור. אבל במהות, בתוך הפנימי, אין הבדל. ולכן על פי האמת, כל גוי צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, כי המשותף האנושי הוא הרבה יותר גדול מהמבדיל הלאומי אצל אומות העולם. ולכן בין אם אתה גוי שוודי, בין אם אתה גוי תימני, אתה קשור אל אלוהים, אם אתה רוצה להיות באמת קשור, על פי האמת, בזה שאתה שומר שבע מצוות בני נוח, אתה מבטא את הצד הנוחי שבך, שהוא המשותף למין האנושי, בין אם הוא לובש לבוש לאומי כזה או לבוש לאומי אחר. למה? אומר הרב, למה האמת הזאת היא נכונה? מפני שאין אצל אומות העולם, אנחנו עכשיו בציר של אומות העולם, בקשר שבין הפרט לכלל באומות העולם, מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. אין אצל אומות העולם אלוהות בקבוצה. אין אצל אומות העולם אלוהות בלאומיות. אין אצל אומות העולם, נקרא לזה, דת בחברה. אלא הגוי הדתי, מבחינת שבע מצוות בני נוח, הוא עובד בצורה ישירה מול אלוהים, כי לקבוצה שאליה הוא שייך, אין ערך אלוהי מצד הקבוצה. ולכן יהיה נכון לומר שאצל אומות העולם, אין קשר מהותי בין הכלל לפרט, אלא סך הכל הכלל נותן איזשהו סגנון, איזשהו צבע, איזושהי מעטפת לכל אחד מהפרטים. תכף אולי נצר את זה ללוח, זה יותר ברור. אבל לא רציתי להתעכב על זה, רציתי להתעכב על הספר. מה שאין כן בישראל, לא כן בישראל, אצלנו זה עובד בדיוק אחרת. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל. כשהקדוש ברוך הוא ברא כל אחד מהפרטים בישראל, לפני שהוא ברא כל אחד מאיתנו כפרט, הוא ברא ערך כללי שנקרא כלל ישראל, שנקרא כנסת ישראל, שנקרא נשמת ישראל. ומהערך הכללי הרוחני הזה, שהוא לא סך הפרטים, אלא הוא הרבה יותר מכל הפרטים, מהכלל הזה, והכלל נותן נשמה ליחידים. מה שמעניק חיים מהותיים, רוחניים, אלוהיים, לכל אחד מהפרטים, זה הערך הכלל, הכלל ישראלי הלאומי שלנו. אנחנו ערב לפני חג השבועות, חשוב מאוד לומר את זה. אדם נדמה לו הרבה פעמים שהוא מקבל תורה, תורה פרטית. התורה שכל אחד מאיתנו יונק, הוא יונק מכוח כלל ישראל. תרב נצר את הציור על הלוח. ולכן הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה לאבותינו, למרות שהם היו הרבה יותר צדיקים מאשר דור יוצא מצרים. שארבע חמישיות מהם מתו במכת החושך. השואה הראשונה, 80% מהם ישראל נכחדו במכת החושך. דור יוצא מצרים כמעט שקם במתת שערי תאומה, אפילו אותם 20% שיצאו. לא היינו במרכאות מי יודע מה מבחינה רוחנית. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא התעכב כבב דורות כמניין הוויה, 26 דורות, כדי לתת תורה לציבור, לעם, לקבוצה, לא לפרטים. כי התורה מתגלה אצלנו, עכשיו ההגדרה, הקשר שבין, הייתי אומר, האינסוף האלוהי לבין כל אחד מהפרטים בעם ישראל, הוא יונק את כוחו ממציאות לאומית, רוחנית, כלל ישראלית, שקוראים לה כלל ישראל, נשמת ישראל, קדושת ישראל, סגולת ישראל וכו' וכו', וכל אחד מהפרטים יונק את כוחו מהכלל הזה. אני רוצה רגע לצייר ציור, ברשותכם. אני בזמן הגעתי למסקנה שאני יכול לקחת את הלוח הביתה. רק אני משתמש בלוח. תדעו לכם, אנחנו לומדים עכשיו את אחת הסוגיות הכי חשובות. בהשקפת עולמנו, ממש. פשוטים, אני מקווה שחלק יודעים את זה בעל פה כבר, אבל... בהקשר הזה זה יעזור לנו להבין את הפסקה. בואו נעשה סדר. סליחה על הסיור ברמת גן, לא פחות. זה האינסוף האלוהי. הנה הפרט. זה הפרט. מה הקשר בין האלוהים לבין הפרט אצל אומות העולם? אצל אומות העולם, הקדוש ברוך הוא מתגלה לפרט בצורה ישירה. נכון שהמעטפת הלאומית, אני עושה אותה מקווקו, כדי להבין ישראל, המעטפת הלאומית היא נותנת איזה סגנון, נותנת איזה צבע, נותנת איזה ריח, נכון. אבל המהות, הגוי הזה בן נוח, לא משנה לאיזה אומה הוא פשוט. כי הפרט יונק את כוחו מהאינסוף האלוהי, בלי קשר ללאומיות שלה הוא שייך. למה? כי אין ערך אלוהי ולאומי אצל הגוי. בישראל הוא מה זאת? שהקדוש ברוך הוא החליט להתגלות על הפרט בישראל. אז הוא ברא מציאות לפני פרט ישראל, הוא ברא מציאות שנקראת כלל ישראל. והוא החליט שכשכל אחד מהפרטים יקבל את הכוח מריבונו של עולם, הוא יקבל אותו דרך כלל ישראל. לכן לשם מחוץ חושר מחוץ שכינתה, הנני בא בשם כל ישראל. מה זה בשם כל ישראל? מכוח כל ישראל, אני הפרטי עכשיו מקבל תורה, מקיים מצוות. אם כן, הקשר שבין הפרט לכלל בישראל הוא קשר מהותי, הוא קשר הכרחי. למה? כי האלוהי אצלנו מופיע בלאומי. האלוהות מופיעה בחברה. מכוח הגילוי הראשון של אלוהי בחברה, כל אחד מהפרטים יונק את כוחו. מה שנקן אצל אומות העולם, האלוהי לא מופיע בחברה. אין יכולת לגלות אלוהי בלאומיות אצלם. ולכן כל פרט קשור באופן ישיר לריבונו של עולם. אז נראה לכאורה שיש להם סוג של יתרון. נכון, אבל יש להם גם סוג של חיסרון. שלא יכולים לגלות קדושה, אלוהות, במערכת לאומית. לכן אצלם, הקשר שבין האדם לאלוהים הוא מאוד פרטי. הוא מאוד פרטי בכל הממדים של ההבנה של המילה פרטי. גם פרטי קודם כל, לא נלמוני, וגם פרטי מאוד נקודתי, מאוד קטן, מאוד ספציפי. מה שאין כן, הקשר שבין הפרט הישראלי לריבונו של עולם, חייב לעבור דרך כלל ישראל, והכלל נותן נשמה ליחידים.
ואם לא כן?
אם לא כן, אם יעלה על הדעת, זה המשפט הבא. הנה בוא נקרא.
שהכלל
מפרט? עוד טיפה שנייה. לא, עוד פעם, כלל ישראל, אני רוצה לדעת. כלל ישראל זה לא סך הנשמות בגוף. כלל ישראל זה לא כנסת ישראל של היום. זה לא סך היהודים שנמצאים היום בעולם. כלל ישראל זה הערך הרוחני של הקדוש ברוך הוא ברא. לכן אמרנו שנקרא כנסת ישראל, מה שכנוס בתוכנו, נקרא נשמת ישראל, הנשמה שלנו, נקרא קדושת ישראל, מה שהוא התוך הקדושתי שלנו, נקרא סגולת ישראל, מה שאנחנו מסוגלים אליו, התכונה, האופי, הטבע. מהמקום הזה, זה נקרא כלל ישראל, מהמקום הזה כל אחד מהפרטים יונק את כוחו. ובנשמת, כנסת, קדושה, סגולת ישראל, שם אין קלקול לעולם. הכוח הכלל ישראלי הזה הוא מוחלט, נקי, טהור. שם אין קלקול. וכל אחד מאיתנו מקבל את הכוח הפרטי שלו, האישיות המיוחדת שלו, בת התורה, האות המיוחדת שלו בתורה וכו', מקבל מהמקום הזה. לכן יוצא דבר מזעזע, בואו נתקדם לעין יעקב ברמת ישראל. אם אתה ואני בונים בינינו חומת לבנים, לא רק בין הגינה שלי לגינה שלך, בין האישיות שלי לאישיות שלך, בין המחשבות שלי למחשבות שלך, בין שאיפות החיים שלי לשאיפות שלך. ואני לא מבין שבעצם הגדר בינינו היא סך הכל גדר קוצים. זה קוצני, אנחנו לא מסכימים. נכון, זה עוקץ לפעמים. נכון, אתה שמאל, אני ימין. אתה בעד, אני נגד. אתה בליל שבועות תלך לטייל, ואני בליל שבועות יש בבית המדרש. נכון, אז יש כל מיני אי הסכמות, יש קוצניות, אנחנו באמת עוקצנים מצד אחד לשני, אבל אחרי כל הקוציות הזאת, בסופו של דבר, זה רק חציצה, זה
דקה. זה חציצה בכאילו. זה לא באמת. כי הכוח של כל אחד מאיתנו כפרטים, הוא יונק מכלל ישראל. אני רוצה רגע לקרוא את אורות. בואו נעזור רגע לאורות שכזה קראנו. אני קורא שוב מההתחלה. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות זה שואב כל אדם מנשמת הכל. את המשפט הזה נפתח עוד מעט יותר. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. למה? מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרואה בתוכו. אין אלוהות בחברה אצל אומות העולם. אין כלל תימן, כלל רוסיה, כלל אמריקה. אין דבר כזה. דרך אגב, לכן עכשיו כל מי שהוא היה בחוץ לארץ, הוא בא מחוץ לארץ, נקווה לא יחזור לשם, יודע, למשל, שכשגוי עובר דירה, הוא מהר מאוד נטמע באותה ארץ, באותו עם, שאליו הוא הגיע. שמעתי שלא זכיתי להיות בסיור במוצאי שבת במחילות, אבל סולי סיפר שהגיע ראש מלך ספרד, הגיע, תקנו אותי אם אני טועה בפרטים, הוא רוצה לעזור לו מה זה ירושלים. זאת אומרת, תגיד לי, אם את האומה הספרדית שלך היו מפזרים ל-26 מדינות על פני כדור הארץ, מה היה קורה אחרי 100 שנה? מי היה מדבר ספרדית? עוד קצת, אחרי 200 שנה, אחרי 400 שנה. מי בכלל היה זוכר את ספרד? אנחנו 2,000 שנה, מפוזרים על פני כל הגלובוס, ומדברים ירושלים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זה מה שהוא אמר, נכון?
כן,
דייקתי. פשוט, סברה פשוטה, רק לפעמים שוכרים להתבונן בסברה הזאת. למה? כי אצלם אין ערך לאומי אלוהי. זה לאומיות שנותנת מעטפת של חיים וכו'. אני לא אומר, לכל אומה יש צורת חשיבה משלה, יש סגנון מנטלי משלה, יש דגשים, נקרא להם, לדור הבא משלה. נכון, זה ודאי נכון. אבל מצד האמת, ביחס למהות, אין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרואה בתוכו. לא כן בישראל. הנשמה של היחידים, הנה בואו רגע נסתכל על הציור. הנה, הפרט השמאלי הזה, שם. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חיי העולמים, באוצר הכלל. הנה, הכלל ישראל, זה העיגול, זה האליפסה הזאת. והכלל נותן נשמה ליחידים, האינסוף האלוהים מופיע דרך הכלל, לפרט. ולכן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, גם כשמאוד קשה להיות חבר של כולם או לכבד את כולם, אני אומר להסכים עם כולם, אבל להגיד בוקר טוב במדרגות למי שאומר לך, אתה הורס את מדינת ישראל, אתה גונב את כל התקציבים בגללך המלחמות וכולי, זה הדרך. ולא משנה איזה צד פונה לאיזה צד, כן? זה לא משנה כרגע. אם אלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. זה כמו עובר ברחם אמו, שחבל הטבור שדרכו הוא מחובר לאמו, מהחבל טבור הזה הוא יונק את החיים שלו. אם חס ושלום, כשהוא עובר ברחם אמו, יבוא מישהו, יבוא רופא בניתוח פתוח, נקרא לזה ככה, ויקרא את חבל הטבור, ינתק את העובר מאמו על ידי שהוא יקרא את חבל הטבור, העובר הזה מת. מת כפשוטו, בלי דרשות, מת. משם הוא מקבל חיים. אז אם יעלה על הדעת אותו דבר להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. הרבה פעמים במצבי שגרה, אז נראה לנו שאנחנו מאוד מפורדים אחד מהשני. ונדמה לנו שהחציצה שבינינו היא באמת חומת לבנים גבוהה, עמוקה, עבה ורחבה. נכון. את זה התקשורת יודעת לעשות מצוין. אבל במצבי לחץ, במצבי קצה, כמו למשל מלחמה, פתאום מתברר שכל החומות בינינו זה סך הכל הוצא. כולנו מסתערים לאותה מטרה, אנחנו מוכנים למות אחד בשביל השני. למרות שאני חולק עליך תחליט מחלוקת ואתה עליי. זאת המסירות נפש שיש בעם ישראל, זה הייתי אומר, האחי שיש בעם ישראל. האחי זה רק אצלנו. האחי, נכון? האחי.
אחי.
אחי. אחי, אחי. ה' חף יוד, א' ח' יוד. אחי, אחי, זה אנחנו, זה עם ישראל. נתווכח על זה, נריב על זה, שורה אחרונה בזמן אמת, יתברר שאנחנו כאלה, ברוך השם.
לא הייתי בחוץ לארץ, לא מתכוון להיות שם בעזרת השם, אבל מספרים מי שהיה שם שכשישראלים נפגשים, לא, אחד נוסע לטיול לבד בחוץ לארץ. איך אתה נוסע לבד? אתה דואג, אני לא לבד, אני תמיד לבוד. נפגוש איזה ישראלי או שניים, מיד עלינו על אותו מסלול. אצלנו ההוצה זה גדר קוצים סך הכל, זה הכל. אני רואה שאתם מסכימים לפי העינונים בראש. אפילו פלאפל בתאילנד. אבל חומוס מסוריה, לא? סוריה זה גם ישראל. אבל חומוס זה גם ישראל. סוריה זה גם ישראל, סליחה, כן. בבקשה.
זה דווקא אבל עניין שהוא כן יותר על קטע של השפה והמקום. אני מאמין שגם
שוודיה פוגשת את זה. אבל אתה, תראה. כולנו יודעים באמת בתת מודע שלנו ובמודע שלנו שהקשר בינינו הוא אחרת לגמרי. אין עוד דבר כזה שנקרא צהל. אין. באמת, צהל זה הקונצנזוס של החברה הישראלית. זה משהו מעבר למחלוקת. כולנו צהל. כולנו, רובנו המוחלט צהל, וגם אלה שכלפי חוץ הם לא צהל, בעומק הפנימי שלהם הם צהל. כי בכלל ישראל הזה שאמרנו מקודם, הם לא יכולים לפגוע לעולם, גם אם הם ירצו. גם ישעיהו ליבוביץ' שקרא לצהל כמו שהוא קרא חס ושלום, לא יכל להיות מנותק אפילו מכלל ישראל, אפילו. לא משנה. לא, 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 לא. זה שהזכרתי אותו זה יותר מדי, לתת לו במה? עוד יותר. יותר טוב, מצוין. אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וגדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. זה המהות שלנו. נחזור אלינו להניה. פילוג הרשויות הרעיוני. לא פילוג הרשויות המבני בבתים. אנחנו עכשיו עושים, אנחנו שכנים, יש בינינו גדר שמפרידה בין הגינה שלך לגינה שלי, החצר שלך לחצר שלי. פילוג הרשויות הרעיוני, יש כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה תפיסות עולם, כל כך הרבה מחשבות, כל כך הרבה שאיפות חיים, כל כך הרבה כיוונים, נראים כל כך שונים ומנוגדים. כרגע אנחנו עדיין בתוך עם ישראל, תכף נצא מחוץ לעם ישראל. כרגע אנחנו בעם ישראל. פילוג הרשויות הרעיוני, אינו צריך לכוח אמיץ, לא צריך כוח חזק מדי לפלג את הרעיונות, כי אנחנו לא כאלה מפולגים כמו שזה נראה. פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח אמיץ לחומה בריח ודלתיים. לא צריך גדר מחומה מלבנים בריח. אני חושב, סליחה שאני אומר, שזה שאנחנו חיים היום אולי בתרבות של מה שנקרא רב בריח, שלושה מנעולים בדלת ועוד בדלת בכניסה לבניין, עוד איזה שלוש דלתות בדרך, ועוד איזה כלבי שמירה, ועוד איזה מאבטח וכולי, והזקה. זה מצב לא נורמלי. יש מקומות שחיים חיי קהילה, אני לא רוצה לגלות סוד ברבים, שחיים חיי קהילה כל כך פתוחים שהדלת לא נעולה, והמפתח באוטו של של הרכב. חיים בריאים. לצערנו הרב גם אויבינו יודעים את זה. אתם יכולים לנצל את זה. אבל זה המצב הנורמלי. יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. תיזהר שלא ייכנסו אנשים אחרים שהם לא עניים, זה נכון. אבל הכיוון העקרוני, זה סך הכל הוצא, זה הכל. זאת החציצה בינינו, הוצא. עוד טיפה רק שנייה, עוד טיפה. לכן פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח אמיץ, לחומה בריח ודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם. האדם במוסריותו, ותכף נעלה לרמת האדם בכלל, לאו דווקא ישראל, אפילו יחס בין ישראל ואומות העולם, תכף נלמד פסקה מזעזעת במשמעויותיה. אבל עכשיו אנחנו בישראל, בישראל יותר קל להכיל את זה כרגע. הוא מתאים לתכונה, אותו הפילוג הרשויות הזה, שהוא פילוג דק, פילוג לא משמעותי, לא חומה, כמו שכאן הרב אומר, לא כוח אמיץ, אלא פילוג דק. פילוג חיצוני, לא מהותי, לא פנימי. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם. המוסריות של האדם תדע לבנות את החומה, לשים את הרשות. עד לכאן הרעיון שלך, מכאן ואילך הרעיון שלי, יש דברים שאנחנו לא מסכימים, וזה בסדר לגמרי, בסדר גמור, ויש דברים שאנחנו מסכימים. המוסריות של האדם היא תדע להבדיל בין מה שמחבר בינינו לבין מה שאנחנו שם שמים את הקו בינינו. זה נכון, אבל לא צריך איזה אקט חיצוני לעשות את זה, כי אקט החיצוני יכול לבלבל אותנו הרבה פעמים. עוד פעם, פילוג הרשויות הרעיוני אינו צריך לכוח אמיץ לחומה בריאה חודלתיים. הוא מתאים לתכונה המוסרית של האדם, קודם כל ישראל, תכף נראה כלל האדם, שכל אחד מצד אחד הוא עולם בפני עצמו, מצד אחד. מצד שני, כשם שהוא חוליה אחת מהשלשלת הגדולה של האדם כולו. תכף נראה את יחס ישראל והעמים. ולכן נכבדת, מכובדת, חשובה, כבוד, מלשון כבד, חשוב, משקל, נכבדת היא ההסכמה, זה שאנחנו מסכימים, לפלג את הרשות בפילוג קלוש. המפלגה שמפלגת בינינו, מה שמפלג בינינו, מפליג אותנו, מרחיק אותנו אחד מהשני, זה דבר קלוש מאוד. המשותף הוא הרבה יותר מהמפריד. הערך הפרטי של כל אחד מאיתנו, שזה מה שמפריד בינינו, יונק את כוחו מהערך הכללי של כולנו. לכן מספיק, קלוש, רק הוצא. נכבדת היא ההסכמה לפלג את הרשות בפילוג קלוש. המורה, כי רק אות נדרש לסמן המחשב הזה, זה ש... אז תגידו, אם ככה לא צריך בכלל פילוג, אז אפילו הוצא לא צריך. לא, צריך הוצא. כדי לדעת שיש ערך לרעיון הזה, ויש ערך לרעיון הזה, ויש דברים שבהם אנחנו חלוקים, ואנחנו חלוקים. אבל החילוק בדעות, במחשבות, הוא לא חילוק בלבבות. והוא לא חילוק במפגש שלנו כחברה. כמו שבור לכולנו, שבמשפחה הכל נשאר בתוך המשפחה. גם כשיש חיכוכים, אי הסכמות, אפילו פלגנות חד ושלום, בתוך המשפחה אין מציאות כזאת שנקראת לפרק את המשפחה. עקרונית לפחות. ועם ישראל זה לא רק עקרונית, זה גם מעשית. אין פילוג עם ישראל. הרב קוק כותב בכמה מקומות שיש עבודה זרה פרטית ויש עבודה זרה כללית. העבודה זרה יותר כללית, זו עצם המחשבה שאפשר לפלג את עם ישראל לחלקים, לעמים שונים, חס ושלום. הרב כותב באורות גם בהמשך, שזה שהקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו בתקופת גאולתנו את 12 השבטים, את השבטיות, ש12 השבטים זה דבר עקרוני מאוד, זה 12 הופעות אלוהיות שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם על ישראל. איך יכול להיות שאנחנו לא יודעים מי מאיזה שבט? אומר הרב, הקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו את השבטיות, כי השבטיות פלוס ועוד הגלות הייתה יכולה ליצור לא 12 שבטים, אלא 12 עמים. ולכן כדי לבנות את כלל ישראל, צריך היה קצת, אומר הרב שם, למחוק את הקווים הפרטיים של השבטים, כי כרגע צריך לבנות את הכלל. אחרי שנבנה את הכלל, נגיע אל השבטים. יבוא אליהו יגלה לנו. נכון. הערה מאוד חשובה. אז אם השבטיות היא שלב ב', אז תסלחו לי על הבוטות, שהיא צריכה להיות הרבה יותר בוטה. אז הדתיות... היא ודאי שלב גימל. החיים הרוחניים שלנו לא מחולקים על פי עדות. אני מתחתן רק עם תימניה. למה? היא תדע להכין לי מלאווח. תפסיק! זה הלוואי שזה נגמר בזה. אני מתחתן רק עם מישהי מהזרם שלי, מהכיוון שלי, מהפוסקי ההלכתי שלי. אני אומר שלא צריך לנוע בתנועה משותפת. אבל נראה לי שהמחלוקות בין הספרדים לאשכנזים ובין רבנים שונים, בין הספרדים והאשכנזים, בתוכם וביניהם, הן הרבה יותר קטנות מהמחלוקות שהיו בין בית הלל לבית שמאי. ובית הלל ובית שמאי התחתנו זה עם זה, ולא אמרו אני לא מתחתן איתך, כי אתה אוכל בשנת השמיטה יבול נוכרי, ואני אוכל היתר מכירה. הם לא אמרו את זה. ומי שמחלק את החילוק הזה, הוא עושה דבר חמור מאוד. אם הוא שם את החילוק הזה בראש סדר העדיפויות. החילוק בספרדים לאשכנזים הוא לא החילוק שעומד בראש סדר העדיפויות. גם עם פסיקות ההלכה שונות. זה צריך להיות ברור וצריך לצעוק את זה בקול גדול. קודם כל אנחנו כלל ישראל. אחר כך אנחנו 12 שבטים. ואחר כך כל אחד מאיתנו, גם הגלות היא בהשגחה אלוקית וכל אחד מאיתנו היה בגלות אחרת. וכל אחד מאיתנו צריך להביא מהגלות את איזה רכוש רוחני כדי להשביח את עם ישראל. זה נכון. ואנחנו צריכים לשמור על המנהגים ועל ההלכה. זה נכון. אבל בלב, בראש, בתפיסה, בכיוון, לפלג את עם ישראל על פי עדות, זה נורא. תנועה פוליטית שעושה דברים מופלאים, אבל שבסיסה הוא ספרדים אשכנזיים, זאת בעיה חמורה ביותר. חמורה ביותר. וצריך לדבר על זה ברעש גדול. אין חילוק הדתי. אפילו החילוק השבטי. הקדוש ברוך הוא ויתר עליו. אני לא יכול להגיד את זה בלי להגן את זה בפסקה. ואני לא חד ושלום יוצא נגד תנועות רוחניות, נפלאות, שעושות דברים נפלאים בעם ישראל, אבל הנקודה הזאת היא נקודה שצריכה תיקון גדול. רק שנייה אחת. אני באמצע התקפה, תן לי לסיים את ה... תן לי להכניס את הגול. להחליף מחסנית לא צריך. יש בשבר. באמצע הסתערו. לא, זה כואב מאוד. מאוד מאוד. אתה צריך לצעוק את זה ולא להתבייש לדבר על זה. ולדבר על זה ברור. הנה אני פותח רק רגע. אתם תיתנו לי היום הערכה של 10 דקות בגלל האיחור? תיתנו לי הערכה. לא, גם בכדורגל יש הערכה. אז אם אני צריך כבר להחיץ את הגול, אז יש עוד גול, 2 יפה צריך. נו, מי ימצא, חבריה? מחפשים את הפסקה באורות שהרב אומר שההשגחה האלוהית השכיחה מאיתנו את השבטיות בכוונה כדי שאנחנו נבנה בתוכנו את כלל ישראל ורק אחר כך מכוח בניין הכלל אנחנו נחזור אל השבטיות. זה הגיוני, רק כדאי לקרוא שלא יגידו זה המצאה. טוב, יש עיכובים בדרך לגאולה או שאולי זה דברים יותר מדי תקיפים שלא צריך להגיד, אני לא יודע. מצאת ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז, עמוד מ"ם ג'. אומר הרב, שכחת השבטים לייחוסם, רואים? עמוד מ"ם ג', אורות, עמוד מ"ם ג', ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז, שכחת השבטים לייחוסם. זה שאנחנו שכחנו את יחס השבטים. אני רוצה לחזור שוב פעם, אם הקב"ה ברא אותנו 12 שבטים, זה אומר ש-12 זוויות אלוהיות צריכות להופיע בעם ישראל כדי שעם ישראל יהיה מה שהוא. 12 שבטים ו-12 נחלות. אם אנחנו לא יושבים למשל בשכם, אז הממד היוספי בישראל חסר. אם אנחנו לא יושבים בעזה, אז הממד היהודה עם ישון יהודה חסר. זה לא פוליטיקה, זה הופעה אלוהית שצריכה לחול בעולם דרכנו, שהיא קשורה לשבט ולמקום ולנחלה. לכן מעיקר הדין גם לא היו מעבירים נחלה משבט לשבט. אם כן, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו דבר כל כך עקרוני? שכחת השבטים. אומר הרב, שכחת השבטים לייחוסם היא הכנה לאחדות האומה. אומר הרב, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אם היינו זוכרים את השבטיות של כל אחד מאיתנו, הייתה הגלות גורמת, כלומר, הגלות ועוד השבטיות, שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. והרס הנוכריות, הזרות, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. ואז היינו מקבלים במרכאות 12 עמים. אומר הרב, אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב, ולכן יש ערך חשוב מאוד להחזיר עטרה ליושנה, ולהחזיר את הממד השבטי, וגם את הממד הדתי במובן המסוים שלו, אבל רק כשלב ג' לעובד וג'. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה הבלבול והערבוב, לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. זה לא רק התפילה השבטית או להבדיל הדתית. כי אם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות של כל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף תיקון, אור וחיים וכו'. אז איך הקדוש ברוך הוא ויתר על זה? איך הקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו 12 שבטים? אומר הרב, אני מדלג שורה וחצי, אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון ארעי, זמני, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית, כלל ישראל, שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. יש כבר הוא מחק קצת את הקווים הפרטיים השבטיים, מקף הדתיים, כדי שניבנה עכשיו כוח כלל ישראל. לכן כלפי חוץ יש צרה ויגון הרעי, כי 12 הזוויות המיוחדות האלה לא מופיעות. אבל יש ערך יותר גדול מ-12 הזוויות האלה, שזה הערך הכלל ישראלי, שלפי דעה אחת בהגמרה, ירושלים לא נחלקה לשבטים. יש חלק אחד באומה וחלק אחד בנחלה בארץ ישראל שהוא מעבר לחילוק הפרטני של 12 שבטים. אומר הרב, אני מדלג כמה שורות, ומתוך האחדות הבלולה, מתוך אותו בניין כלל ישראלי, שהיא כרגע בלולה, היא בלולה מהרבה שבטיות והרבה צדדים ויש קצת בלבול, נכון? אז יש כאן רווח גדול של כלל ישראל ויש כאן הפסד של פרט ישראל, 12 שבטים וכו'. ומתוך האחדות הבלולה המלאה ריבוי וחסרון סידור, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, כלל ישראל, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו, ואז, וכוח שבטיו ישוב אליו. אבל איך הוא ישוב אליו? באחדות הרמונית. אנחנו לא נהיה 12 שבטים שאין בינינו קשר, יש 12 שבטים של אותו ערך, של אותו רעיון, של אותה מגמה. אנחנו נבנה בינינו רק קוצה. רק גדר קוצים, זה הכל. זה הכל. טוב, אבל חלק שני הייתי רוצה להוסיף. בבקשה.
אם יש מחלוקת בדעות, זה גם מחלוקת במעשים. זה קוראים כאילו שהמעשים יהיו שונים.
נכון. אין לנו שום בעיה שאתה תאכל יותר מחירה, ואני אוכל אוצר בדין. או להפך, לא משנה כרגע. או יבולנו. אנחנו מכבדים אחד השני. אבל לא יכול להיות שמשפחות שלמות לא מתארחות שנה שלמה בשנת השמיטה אחד אצל השני, כי ההכשר של שנת השמיטה הוא לא מתאים. זה לא יכול להיות. מלא שנה בשבע שנים, אבל לפעמים ההכשר של הבשר הוא לא אותו הכשר, ושל הגבינה ושל המים, גם על מים צריך הכשר כבר, ושל הכוס החד פעמי גם צריך הכשר. מזל שעל האוויר אין הכשר. עוד מה תהיה הכשר על האוויר? יהיה רחובות לשבט דן ורחובות לשבט יהודה, רחובות לספרדים, רחובות לאשכנזים. זה דווקא לא רע. מה אתם אומרים על זה? מעניין. נוכל לנשום את אותו אוויר כמו במרוקו. חבר'ה, אני רוצה להסביר משהו. אני לא מזלזל בכל המנהג ההלכתי ובכל הפייטנות. העולם הפייטני, הפיוטי, הוא גדול וחשוב מאוד. אבל לא משם הכל מתחיל, ריבונו של עולם. לפני שירדנו למרוקו, היינו בארץ ישראל. היינו עם אחד, היינו 12 שבטים, שלפני שאנחנו 12 שבטים, אנחנו כלל ישראל. מהמקום הזה נצא לשבטיות, נצא לדתיות, נוקיר ונעריך כל מנהג וכל דרך חיים. ברור. אבל לא שם הכל מתחיל והכל נגמר. אם אני לא מתפלל בימים נוראים אצל המניין של הסבא, של הסבתא, של הדודה, של השכן, אני לא מרגיש שראש השנה. אז תחזור בתשובה. אז תחזור בתשובה אם אתה לא מרגיש ראש השנה. בגלל שהמנהיגה, סליחה, המנגינה, או היום כיבור, לא משנה, כן, שלך אליתי שוקתי, זה לא בדיוק. השתדלנו לגמרי. זה עונש הגלות. זה הגלות. אני לא אומר שצריך לוותר על מן הגבות. חשוב מאוד לשמור על מן הגבות. אבל בכיוון הנכון, בפרופורציה. קודם כל כלל ישראל. בבקשה.
אבל לא נכון, זה לא משהו... באמת לא מרגיש תפילה, אבל תפילה, תפילה אחרת לגמרי, ואתה לא פחות מזה.
אני לא אומר שאתה צריך להתפלל לא כמנהג אבותיך, רק אני אומר, אל תשים את זה כאיזה גדר חומה, חומת לבנים. לא זה הגדר. אתה מכיר את הבדיחה על אותו יהודי שיש בית כנסת אחד שהוא נכנס ובית כנסת אחד שהוא לא נכנס? מכיר את זה? את הבדיחה הזאת. כל יהודי בונה שני בתי כנסת. אחד שהוא נכנס ואחד שהוא לא נכנס. נורא. בבקשה, אתה הרבה זמן רוצה לדבר, בבקשה. ברוך הבא. כן.
בקשר לעניין של הנקודה של החיבור, כאילו אני רק...
השאלה
היא
באמת החיבור
מתחיל מלהגיד שלום בבוקר, זה לא שאתה מקובל, כלל ההוא. לא, לא. אני מבין שלא, אבל בכוונה, כי אני מרגיש שהרב הביא כל מיני דוגמאות בעניינים של מנהגים ועדות, אבל למשל, אני מרגיש שיחס לא יודע, לכלל המדינה, לממשלה, אז להגיד שלום, זה נחמד. זה מתחיל מזה שכשאתה תגיע, בעזרת השם, באופן קבוע למכון מאיר, אתה תגלה שפה לא תמצא לא ספרדים, ולא אשכנזים, ולא ימנים, ולא שמאלנים, ולא כאלה, ולא כאלה. אתה תפגוש את כלל ישראל, ואיזה פסיפס יפי יושב פה. אם היינו עכשיו, אני פעם עשיתי באיזשהו שיעור, אם היינו עכשיו בשתי דקות שואלים, 10 אנשים, מאיפה הם בגלות? המקוריות זה ארץ ישראל, אני יהודי של ארץ ישראל, מארץ ישראל, אבל מאיפה הם בגלות? היינו מגלים שכל כדור הארץ נמצא פה. קיבוץ גלויות לא רק גיאוגרפי, רעיוני, מנטלי, רוחני, וואו, אדיר. אנחנו לא מחלקים מלנו כל החילוקים האלה.
דיברנו
בתחילת השיעור שהעניין של כנסת ישראל
זה לא העניין של אנשים
שחיים
היום, אלא זה העניין הרוחני.
כן. אני מגיש שההסבר לחיבור אליה הוא פתאום נהיה משהו להיות גם נחמד. עוד פעם, עוד פעם. הערך הכלל, אני עונה לך, הערך הכלל ישראלי הוא ערך רוחני. הגילוי הראשון שלו זה ברובד המעשי, של כמו שאתה אמרת ברמה הכי שטחית, אפשר להגיד את זה, כן? להיות נחמד. זה הרבה מעבר לזה. זה שאתה ואני שייכים לדבר אחד, יונקים מאותו דבר, שואפים לאותה מטרה, למרות שיש בינינו מחלוקות נוראיות. שיש להם גם למחלקות האלה השלכות מעשיות ונזקים במציאות. אבל אנחנו עם אחד, אנחנו נשמה אחת. כמו שברור לנו שזכר ונקבה בעולם הנשמות זאת נשמה אחת. ברור לנו ש12 השבטים זאת נשמה אחת. תכף יהיה ברור לנו, אם נספיק עוד 5 דקות, שכלל האנושות זאת נשמה אחת. תרשו להתקדם עוד 5 דקות? אולי אחרי זה נדבר על זה? עוד 5 דקות ברשותכם. אני רוצה להעמיק את זה יותר. עד כמה ההוצאה הזאת היא סכנה. לא רק בתוך עם ישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו ברמת העמים. עכשיו משפט הסתייגות חשוב מאוד. הקשר בין העמים במהותו ובתוצאתו, אומר הרב, גם בספר אורות, גם הוא בסוף יהפך למשפחה אחת. כרגע אנחנו עוד לא במצב שהקשר בין העמים הוא משפחה, שכל כוח בתוך המשפחה נותן ערך וכבוד לעצמו וערך וכבוד לזולתו, וכולם מסתדרים בסוף ביחד. לזה הרב קורא במקום אחר שינויים של אורגן אחד, כוחות שונים ששייכים לאותו אורגן. כרגע המציאות העולמית האנושית היא מציאות ניגודית, היא לא מציאות שינויית. ניגודית, כלומר שכל כוח רואה את עצמו, לא רואה כוח אחר או לא רואה אותו מספיק, ונלחם בו ונאבק בו. לכן אומר הרב בהמשך, תפתחו רגע חוץ מהפסקה שאמרנו מקודם, שתכף נקרא אותה, בעמוד קנ"ו פסקה י"א למטה, גם באורות ישראל. אורות ישראל פרק ה' פסקה קנ"ו. ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת. לעתיד לבוא נהיה כמשפחה. אני מזכיר לכולם שגם במשפחה, אמא ואבא זה לא אותו דבר, הורים וילדים זה לא אותו דבר, כל ילד, אח ואח, אח, 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 אחות, 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 זה לא אותו דבר. זה שאנחנו משפחה זה לא מה שאנחנו זהים. זה אומר, אומר הרב, ראויה היא האנושיות שתתאחד כולה למשפחה אחת, וחדלו אז כל התגרות וכל המידות הרעות היוצאות מחילוק העמים וגבולותיהם. לא יהיו מאבקים, משל למה דבר דומה הזכרנו הרבה פעמים, משל לאדם שהולך ברחוב, הרגל שלו החליקה בשלולית ונשברה יד שמאל. נגיד, הרגל החליקה, נשברה היד. האם היד תבוא לרגל ימין שהחליקה בשלולית ותגיד לרגל, רגל ימין, אתה שברת, את שברת אותי, אני שוברת אותך. טוב, אני שבורה, אז אני עושה כל עצם יד ימין, נשבור את רגל ימין. יעלה לדעת כדבר הזה? לא. למה לא? כי היד והרגל מבינות שהם אורגן אחד. אז לעתיד לבוא, כל העמים, כל האנושות, מצד האחד, מצד שני גם כל ההוויה, גם הצומם, הדומח והחי, ואז הגענו לחזון הצמחונות כבר, לא נאכל בעלי חיים, כי תהיה מערכת מוסרית כמו אדם הבול, אפילו בין בני אדם לבעלי חיים. ויותר מזה, בין העולם לעולמות, זה מערכות שלמות פה. האוצה הזאת, החציצה הזאת של האוצה, היא חציצה עקרונית לכל סוגי היחס. סוגי היחס בין כוחות החיים של האדם, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין הפרט בישראל לכלל ישראל, בין עם ישראל לעמים, בין העמים, בין האנושות לדומם הצומח והחי, בין העולם הזה לעולמות. זה בכל הרבדים האוצה, זה רק חציצה. רק בעם ישראל זה ודאי גם עכשיו רק אוצה. אצל העמים, היחס שבין ישראל לעמים, זה חומת ברזל, נכון? מלחמה. אבל מצד האמת הפנימית, השורשית וגם העתידית בעזרת השם, ראויה היא האנושיות שתתאחד כל המשפחה אחת. עכשיו איך הרע, איך הקדוש ברוך הוא מביא אותנו במציאות הניגודית שבה אנחנו חיים, של תגרה ומלחמה, של בניית חומה בינינו לבין אומות העולם כמשל וכנמשל, איך הוא יביא אותנו למצב כזה שכן בסוף נתחבר אחד לשני בשלום אמת, לא בשלום מזויף. אומר הרב, וזה נסיים, וואי, 1:11. טוב, נעצור פה, רק תראו את הפסקה הזאת, רק נזכיר עוד פעם, עמוד קוף סמך, פסקה וו. הרב אומר משפט אחרון, אני אגיד את זה בעל פה, שמה שיבטא את הלאומיות הישראלית זה נקרא משיח בן יוסף, זה שעם ישראל חוזר לארצו, ויהיו צדדים שבלאומיות ישראל יהיו צריכים להישחט, זה נקרא להתפלל על המשיח בן יוסף שלא יהרג, שלא יהרג לגמרי, לא יהיו צדדים לאומיים ישראלים שיהיו צריכים להישחט, וזה יכול להסביר הרבה תופעות, שפתאום עלייה לארץ זה לא בדיוק אידיאל, ולהיות שליח ציבור זה לא בדיוק אידיאל וכולי, כלומר המבדיל הלאומי אפילו כלפינו, שאנחנו צריכים כרגע לתת לו עליו את הדעת מאוד, אפילו הוא כשהוא ייצור איזה חיץ יותר מדי חוצץ בינינו לבין העמים, גם הוא יצטרך באיזשהו שלב קצת להישבר. אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא יהרג, במובן הזה שהקווים שהקדוש ברוך הוא צריך למחוק בינינו לבין העמים, הוא ימחוק אותם בעדינות, שזה לא יהיה איזה משבר שנרצה לחכות את אמריקה פתאום. סוגיה שלמה, חבל לאבד אותה. רק סליחה, כועסים אליי שאני לא עונה לשאלות. גבריאל, שלחתי לרב בבוקר הודעה שמצאו מתחת לבנייני האומה, במקום שחופרים את הרכבת מתל אביב, את המאגר מים הגדול ביותר בארץ, 20 מטר עומק ואורך של 200 מטר, זכריה י' ד' ויצאו מים חיים מירושלים. טוב, אבל ירושלים אתם ראיתם, זה עיר דוד. תודה לגבריאל. שלום או שלום, לכאורה הגילוי הפרטי אצל הגוי הוא יותר טוב, כי אם נפגש אישית, כי הוא נפגש אישית עם הקדוש ברוך הוא לדרך הכלל, אז דיברנו על זה. מה נזכה, מה נאחל לעצמנו ערב קבלת התורה? שכל החציצות בינינו יהיו רק גדר קוצים, גם אם לפעמים אנחנו נעקצים, לא לשכוח שהמקור האחדותי הוא...